אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב לכל מאזינינו. את התוכנית הקודמת סיימנו עם הכנותיו של יעקב לקראת העלייה לבית אל. יעקב מתבקש להתחיל פרק חדש בחייו, והוא מורה לכל אלה שהצטרפו אליו להיפטר מכל הסממנים החיצוניים של עבודת האלילים, להיטהר בתבילה וללבוש בגדים נקיים ומתוהרים. המסע לבית אל מקבל סממן של עלייה לרגל למקום קדוש. ואכן בית אל היה המקום הקדוש ביותר עבור יעקב, משום שבו נגלה אליו לראשונה האל בחלום ובהבטחה. בחזרה של יעקב אל המקום ממנו הכל התחיל, יש לקח שעלינו ללמוד ולהפנים. קורה והלכנו בדרך שמרחיקה אותנו מהמקור של אמונתנו. הדרך היחידה לחזור וללכת בדרך הישר היא בהסרת הרוע והטומאה שדבקה בנו, בהתארות ובפנייה לאל שיוביל אותנו כמו ביום שפגש בנו וקיבלנו את ההבטחה. תודה לאל שחוזר ואומר שהוא האל של אברהם, יצחק וגם של יעקב. כי אם הוא האל של יעקב, הוא גם האל של בניו ובני בניו וכל צאצאיו שחיים היום. בני ביתו של יעקב נשמעו לקריאה להסיר את אלוהי הנחר שבתוכם. ויתנו אל יעקב את כל אלוהי הנחר אשר בידם ואת הנזמים אשר באוזניהם, ויתמון אותם יעקב תחת האלה אשר עם שכם. הם אספו את כל חפצי הפולחן והתכשיטים שבהם היו טבועים סמלי עבודה הזרה, כמו הנזמים שלקחו שלל בשכם בביזה הגדולה. יעקב תמן את כולם תחת עץ אלה גדול ומפורסם, אולי אחד מהעצים שבאלון מורה. לאחר מעשה ההתמנה של כל אבזרי העבודה הזרה וההתארות, יצא המחנה לדרך. נשים לב שיש כאן הקבלה למעשה העגל. גם שם יש התפרקות מנזמים וזהב, אך לצורך בניית העגל. וכאן ההתפרקות היא לצורך התמנתם באדמה. אבל במקום הזה, בשכם, תהיה קבלת התורה מחדש בהר גריזים ובהר עיבל, כאשר ייכנסו בני ישראל לארץ. וישאו, והיא חיטת אלוהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא רדפו אחרי בני יעקב. לבני יעקב היה חשבון מר עם תושבי העיר שכם, ולולא הפחד שנפל עליהם, היו מנסים לרדוף אחר בני יעקב. ויבוא יעקב ולוזה אשר בארץ כנען, הוא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו. ויבוא שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל, כי שם נגלו אליו האלוהים בברכו מפני אחיו. יעקב חוזר ללוז, שם המקום בפי תושביו הכנענים, וחונה כנראה במקום שבו הקים בזמנו מצבה לזכר ההתגלות ההיא. ההזכרה של העם אשר עמו באה להדגיש את הנס שבהגעה ללא נופלים, כאשר העיר שכם כולה רצתה לנקום בהם. כעת נוצר שקט, יעקב ניגש למלות את הנדר של ושבתי בשלום לבית אבי. וכאן מגיע לסיאו מסע החזרה של יעקב בארץ כנען. הוא בונה מזבח לאל במקום שבו התגלה אליו בפעם הראשונה. בשם אל בית אל נצטווה יעקב לשוב לארץ מולדתו ולקיים שם את הנדר אשר נדר. אנוכי האל בית אל אשר משכת שם מצבה, אשר נדרת לי שם נדר. אתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. גם בבניית המצבה ממלא יעקב אחר הנדר שבו אמר, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים. גם אברהם הקים מצבה לאלוהים בבית אל, בדרכו משכם דרומה לנגב. ותמת דבורה מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת האלון. ויקרא שמו אלון בחוט. דבורה הייתה המנקת שנתלוותה לרבקה בלכתה מבית אביה להינשא ליצחק. הזכרת מותה של דבורה, בלי שיזכר מותה של רבקה אמו, באה כנראה לציין שרבקה כבר מתה לפני כן. יעקב לא זכה לראות את אמו לאחר ששב ארצה. הטרגדיה הייתה קשה במיוחד עבור רבקה, אשר שלחה אותו לחרן בהיותו נער צעיר, בתקווה שתחזור לראות אותו כעבור חודשים, או מקסימום שנים מספר. מי שנודע לדבורה על שובו של יעקב, הצטרפה אליו במצווה שקיבלה כנראה מרבקה לפני מותה, כדי לספר ליעקב על מות אמו. מי שסיימה את דבר השליחות, מתה אף היא. מקום קבורתה נקרא אלון בחוט, לציין את הכאב שהביאה ליעקב, הפגישה המחודשת עמה ומותה לאחר מכן. הדמות המשמעותית ביותר בחייו של יעקב הלכה ואיננה עוד. ואז הגיע הרגע של ההתגלות המחודשת של אלוהים ליעקב. ויירא אלוהים אל יעקב עוד בבואו מפדן ארם ויברך אותו. כל אותם השנים ניסה אלוהים לטפל ביעקב, לקרב אותו אליו. עכשיו מתגלה אליו אלוהים בדיוק במקום שבו התגלה אליו לפני 21 שנה. אז היה יעקב גבר צעיר שברח מביתו. היום הוא מבוגר ב-21 שנה, בעל ניסיון ואחריות גדולים יותר. יעקב פתוח יותר לשמוע ולהפנים את המסר שיעביר לו האלוהים. מטרת ההתגלות היא קודם כל לברך את יעקב. ויאמר לו אלוהים, שמך יעקב, לא ייקרא שמך עוד יעקב, כי אם ישראל יהיה שמך, ויקרא את שמו ישראל. אלוהים חוזר כאן על דברי המלאך בפנואל, ובזה נותן להם תוקף. ויאמר לו אלוהים, אני אל שדי, פרי ורווה, גוי וקהל גויים יהיה ממך, ומלכים מחלציך יצאו, ואת הארץ אשר נתתי לאברהם וליצחק, לך אתננה, ולזרעך אחריך אתן את הארץ. הברכה הדומה לזאת שנתן לו אלוהים בבית אל כשיצא מהארץ. בהבדל העיקרי שכאן חסרה הברכה שנאמרה בפרק כ"ח ופסוק 15, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזבך עד אשר עשיתי את אשר דיברתי לך. יעקב שב בשלום מדרכו הארוכה, ובזאת קוימה ההבטחה ואין צורך לחזור עליה פעם נוספת. פרי ורווה שבברכה זו מקביל ל"ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה" שבברכה הקודמת. פסוק 12 כאן, ואת הארץ אשר נתתי, מקביל לפסוק 12 בפרק כ"ח, אלא שכאן יש תוספת מעניינת. ולזרעך אחריך אתן את הארץ. מדוע חוזר אלוהים פעמיים על הברכה? לך אתננה ולזרעך אחריך. יש פה הבטחה לאחרית הימים, לזמן שבו כל הארץ תהיה בשלטון זרעו של יעקב, ובזה תתגשם הברכה, ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה. הברכה הזאת היא בעוצמה גדולה מזו שקיבל יעקב בשעה שעזב את הארץ. ויעל מעליו אלוהים במקום אשר דיבר איתו. בחלום הסולם נאמר, והנה אדוני ניצב עליו, וכאן הוא עולה מעליו, ומה שהתחיל באותו החלום מסתיים כאן. פה נסגר מעגל שהחל בבית אל 20 שנה קודם לכן. מאותו המקום שאיתו דיבר אדוני קודם לכן, נפרד ממנו אלוהים גם עכשיו. ויצב יעקב מצבה במקום אשר דיבר איתו מצבת אבן, ויסך עליה נסך ויצוק עליה שמן, ויקרא יעקב את שם המקום אשר דיבר איתו שם אלוהים, בית אל. פה נוספה יחסית לפעם הקודמת נסיכת הנסך. נסך הוא יין מהול במים. כאן נזכר לראשונה עניין הנסכים שיהיה חלק מעבודת המקדש לעתיד לבוא. יעקב כבר קרא למקום בית אל פעמיים קודם לכן, בפסוק 7 בפרק הזה, ובפעם הראשונה ששהה במקום לפני 21 שנה. שני מבנים בונה יעקב בבית אל, מזבח ומצבה. מזבח הוא הציב גם במקום חנייתו הראשונה בארץ, בשכם, ויצב שם מזבח. אבל כאן מתעוררת בעיה, משום שמזבח לא מציבים, אלא בונים, מזבח עושים. הפועל הצב מתייחס למושא שנגזר ממנו, מצבה. וגם כאן בבית אל מציב יעקב מצבה. בספר דברים, פרק ט"ז, פסוק 22, נאסר איסור חמור על הקמת מצבה, ולא תקים לך מצבה, נאמר שם. מהו ההבדל בין מצבה למזבח, ולמה נאסרה המצבה לאחר מכן? המצבה היא אבן אחת, והמזבח אבנים רבות. המצבה לא נועדה להעלאת זבחים, אלא רק לנסוך עליה נסך יין וליצוק עליה שמן. למה נאסרה המצבה ולא נאסרו המזבחות? המצבה הייתה מקום הסחת נסכים ויציקת שמן שהביאו את הכרת תודתו של האדם למתנות שקיבל מאלוהים. המזבח לעומת זאת היה מקום הקרבת קורבנות המביאים מסירות נפש לאדוני. מאז שניתנה התורה, היה המזבח המקום שיועד לעולה, למנחה, לזבח ולנסחים. אין יותר צורך במצבות שהיו סימן העיקר של הפולחן הכנעני. אם נחזור אל השאלה למה נאמר על יעקב ויצב שם מזבח, בקשר למזבח שבנה מזכם, ולא בסגנון הרגיל ויבן שם מזבח, מדובר במפנה הדרגתי שחל ביעקב, מדרגה של יראת אדוני והודעה לו על חסדיו, אל יראת אדוני שבהגשמת רצונו בכל פרטי החיים. בזה שהציב יעקב את המזבח, לאחר שבעבר הציב מצבה, הכשיר את המפנה ההדרגתי הזה. ויסעו מבית אל, ויהי עוד כברת הארץ לבוא אפרתה, ותלד רחל, ותקוש בלידתה. ויהי בהקשותה בלידתה, ותאמר לה המילדת, אל תראי, כי גם זה לך בן. מבית אל המשיך המחנה במסעו דרומה, ומעט לפני אפרת, שהוא שמה הקדום של בית לחם, תקפו את רחל קשה, והמילדת שרצתה לעודד אותה, יכלה רק להגיד לה שמשאלתה התגשמה והילוד הוא בן. כזכור, התפללה רחל לבן נוסף כאשר נולד יוסף בנה הראשון. והיא בצאת נפשה כי מתה ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. ותמת רחל ותיקבר בדרך אפרתה, היא בית לחם. רחל לא עמדה בייסורי הלידה הקשים, ובקשתה האחרונה לפני מותה הייתה לקרוא לבן הנולד בן עוני. המילה און יכולה להתפרש בשני מובנים. און הוא צער, אבל. הזמן שבין המוות לקבורה נקרא אנינות. בנימין נולד בזמן שיעקב היה בעוניו על מותה של רחל. המילה און לעומת זאת היא גם כוח. בן און היא צוואתה של רחל. כוחי בא לי מפני שאני יודעת לראות אותו, את הכוח, גם בשיא הצער והאבל. מתוך החושך והכאב, אלמד אתכם לראות את הכוח. בנימין הוא הילד שבנחלתו, דרך אגב, יבנה בית המקדש. השם בנימין זה האישור של יעקב לרחל שהוא הבין את הצוואה שלה, ולכן הוא קובר אותה בדרך. וכאשר בעוד שנים רבות ישאל יוסף את אביו, למה את אמי לא קברת כמו את לאה במערת המכפלה? יענה לו יעקב, כי אמא שלך צריכה ללמד אותנו לבכות, להתפלל בדרך ולראות גלות וגאולה ובנים שישובו לגבולם. זוהי מצבת קבר רחל עד עצם היום הזה. ויצב יעקב מצבה על קבורתה, היא מצבת קבורת רחל עד היום. קבר רחל שוכן בגבול שבין נחלת יוסף לנחלת בנימין, על הדרך בין בית אל לבית לחם. אהבת יעקב את רחל הייתה נקודת האור הבולטת ביותר בתקופה החשוכה של שהותו בחרן. רחל הייתה האישה הקרובה ביותר אליו, והוא היה מוכן להקריב הרבה בשבילה, כמו למשל לתת לה להחזיק בטרפים שלקחה עמה מחרן. ילדיה של רחל היו מן הסתם הילדים האהובים ביותר על יעקב. וישא ישראל וית אוהלו מהלאה למגדל עדר. עם הולדת בנימין, הבן ה-12, התגבש המסד של בית ישראל, שהם 12 השבטים, ולכן נקרא יעקב בשמו החדש ישראל. יעקב מיקם את המאהל שלו במרחק מה מגדל עדר, דרומית לקבר רחל וצפונית לחברון, כנראה באזור גוש עציון. והיא בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, וישמע ישראל. ראובן ביקש אולי לחזק את מעמד הבכורה שהיה לו במעשה זה, אבל יעקב לא ראה בעין יפה את המעשה הזה, ובגללו שלל מראובן את הבכורה בעתיד לבוא. וכאן באה הרשימה המסכמת של כל בני יעקב. ויהיו בני יעקב 12, בני לאה בכור יעקב ראובן, ושמעון ולוי ויהודה, ויששכר וזבולון, בני רחל יוסף ובנימין, ובני בלהה שפחת רחל דן ונפתלי, ובני זלפה שפחת לאה גד ואשר, אלה בני יעקב אשר יולד לו בפדן ארם. ויבוא יעקב אל יצחק אביו ממרא קירת הארבע, היא חברון, אשר גר שם אברהם ויצחק. ויהיו ימי יצחק 180 שנה, ויגבה יצחק וימת, ויאסף אל עמיו זקן ושבע ימים. ויקברו אותו עשיו ויעקב בניו. לפני מות אביו יצחק, הספיק יעקב להשלים את המסע חזרה הביתה, ולבשר לו שמילא את השליחות שהטיל עליו, ושנתקיימה הברכה שברך אותו לפני צאתו לדרך. בערוב ימיו לא ישב יצחק בבאר שבע, אלא באלוני ממרא שבאזור קריית ארבע, המקום שהיה מושבו של אברהם אביו. כמו בקבורת אברהם, שאיחדה לרגע את שני בניו יצחק וישמעאל, גם קבורת יצחק מאחדת לרגע את שני האחים יעקב ועשיו. האם שמתם לב שהפרק שמתאר את התחדשות חייו של יעקב בארץ מולדתו, הוא פרק שבו מתים חלק מהדמויות הקרובות ביותר ליעקב, דבורה, רבקה, רחל ויצחק. פרק למדבב מוקדש כולו לאסב וצאצאיו שהיו לאומה האדומית. אסב התיישב באדום, חבל ארץ שבין הערבה ממערב והמדבר ממזרח. בין הרי מואב בצפון לים סוף שבדרום. זהו חבל ארץ הררי עם מקורות מים שתרמו לפיתוחו. במשך תקופות רצופות של התפתחות שהתחילה לכל המאוחר בראשית האלף הרביעי לפני הספירה, עלו וירדו בעבר הירדן תרבויות חקלאיות שונות שהשאירו שרידים המעידים על מציאותן שם. בפרק י' שבספר בראשית מסופר על מלכי הסהר הפורה שכבשו את כל עבר הירדן והכניעו את כל הערים המפוצרות שבדרכם, מאשטרות שבצפון ועד אייל פרן שבקצה הדרומי של חבל הארץ שנודע לאחר מכן בשם אדום. תרבות זו שחרבה כאמור קרוב לשנת 1900 לא שווה לאיתנה יותר. עדות לכך הם השורה הארוכה של שרידי יישובים עתיקים שרובם לא נושבו עוד, או שנושבו רק לאחר 600 שנה בקרוב. זאת אומרת, 600 שנה לאחר החורבן שהתרחש ב-1900 שנה לפני הספירה. בראשית המאה ה-13 לפני הספירה, קמה בעבר הירדן תרבות חקלאית חדשה, תרבותם של האדומים, המואבים, האמונים והאמורים. הם היו מהעממים השמיים שנאחזו בעבר הירדן במאה ה-14 לפני הספירה, וגירשו את השבטים הנודדים שישבו באזור זה החל מהתקופה שלאחר 1900 של לפני הספירה. עיקר ההתפתחות של אותן הממלכות היה בתקופת הברזל, מהמאה ה-13 לפני הספירה עד המאה ה-8 לפני הספירה. אחר כך התחילה ירידה שנסתיימה בחורבן גמור במאה ה-6 לפני הספירה. הממלכות האלה היו מפותחות יפה, מאורגנות בארגון חזק כלפי חוץ ומלוכדות היטב מבפנים. הארץ הייתה מלאה כפרים וערים הבנויים בנייני אבן משוכללים. גבולותיהן של הממלכות, שאותן אפשר עכשיו לקבוע בדיוק, היו מבוצרים במבצרים חזקים שנבנו ברובם במקומות גבוהים והם נראים היטב זה לזה. החקלאות הייתה מפותחת, הקרמיקה נאה ומשוכללת, המסחר מסודר והספרות הגיעה כפי הנראה לדרגה חשובה. אפשר לאמוד את עושרן של הממלכות על פי המס שהיו משלמים לשלטון האשורי. אדום הייתה משלמת 12 מונים של כסף, לעומת 10 המונים שהיו מוטלים על יהודה. בני עמון היו משלמים 2 מונים, ומואב מנה אחת של זהב. ממלכות עבר הירדן, בנות זמנן של ישראל ויהודה, היו עשירות ובעל תרבות מפותחת. הסקירה הארכיאולוגית של ארץ סדום מגלה לנו מדוע שבטים זרים כשבטי ישראל לא יכלו לעבור בה בלי נטילת רשות, וכשנאסר עליהם המעבר, היו אנוסים לנטות הצידה במסלולן, כפי שמסופר במקרא. מבצרים חזקים חסמו את הדרך לאורך כל גבולות אדום ומואב בפני מתפרצים. המישור הרם של אדום, מישור פורה באופן יחסי ומושקה היטב, מסתיים בדרום בקירות ומדרונות תלולים בירידה אל ואדי חיסמה אל המדבר. כל הגבול הדרומי של ממלכת אדום בתקופת הברזל היה מוגן במערכת מבצרים לאורך הקצה הדרומי של המישור. הגבול המזרחי של ממלכת אדום היה מוגן עוד יותר מן הגבול הדרומי. מערכת מבצרים מסודרת על הגבעות הגבוהות ביותר מקצה הארץ ועד קציה. ואפשר היה להטריע ולהזהיר במשואות אש או אשן על סכנה שמתקרבת. הגבול הצפוני של אדום היה נחל זרד והגבול המערבי נחל הערבה. וגם גבולות אלה היו מוגנים לא פחות מגבולות הדרום והמזרח. פסוקים מספר במקרא קובעים בבירור את מקומם של אדום או של סעיר, גם מן העבר המערבי של הערבה, ומכאן ששלטון אדום פשט על חלקים מסוימים של ארץ ישראל הדרומית. אדום הייתה נתונה ללחץ בלתי פוסק של פולשים, והאחרונים שבהם, הנבטים, ירשו את ארץ אדום. רבים מן האדומים שנשארו בארץ מוצאם נבלעו במשך הזמן בין הנבטים, ואלה שהתיישבו בארץ ישראל הדרומית נתגיירו בעל כורחם בימי החשמונאים ונטמעו בתוך היהודים. אם משווים את הכתוב במקרא להוכחות הארכיאולוגיות, המסקנה היא שמעבר בני ישראל בדרום עבר הירדן חל לפני המאה ה-13 לפני הספירה. כידוע, נדחו בקשותיהם של בני ישראל לעבור דרך ארץ אדום וארץ מואב, ולפיכך הוכרחו לסובב את אותן המדינות ולפרוץ בכוח לכיוון הירדן באזור שמצפון לנחל ארנון בחלק הדרומי של ממלכת סיחון מלך האמורי. אילו הגיעו בני ישראל לעבר הירדן לפני המאה ה-13, במאות ה-14 ו-15 לפני הספירה, לא היו מוצאים לפניהם לא את ממלכת אדום ולא את ממלכת מואב, ולא שום ממלכה מאורגנת ומבוצרת שבידה היה למנוע מהם את המעבר. היחסים בין ישראל ובין אדום היו של תחרות בלתי פוסקת ומלחמות חוזרות ונשנות. הם נלחמו על השלטון בדרך המסחר החשובה שעברה בערבה, ועל מכרות הנחושת והברזל העשירות שנמצאו שם. זהו הרקע ההיסטורי שידוע לנו על צאצאיו של עשיו שישבו באדום או סעיר. פרק למדבב כולל ידיעות על צאצאיו של עשיו, נשיאי ארץ אדום ומלכיה. לאחר רשימת בני עשיו ובני בניו, יבואו שמות ראשי החורי שישבו בארץ אדום לפני בוא עשיו, ורשימת מלכי אדום ואלופיו. רשימה זו מסיימת את כל מה שמסופר בתורה על צאצאיו האחרים של אברהם, מלבד יעקב ובניו. כזכור, לאחר מות אברהם, הביא הכתוב את תולדות ישמעאל בצורת רשימת יוחסין, בניגוד לתולדות אחיו יצחק שתוארו בהרחבה לאחר מכן. בדומה לכך, מביא הכתוב לאחר מות יצחק את תולדות עשיו בצורת רשימות יוחסין, ורק לאחר מכן בתיאור מפורט של תולדות יעקב אחיו. תולדות עשיו מתוארות ברשימות מפורטות ומגוונות יותר מאלו של ישמעאל, ונראה כי הקשרים המיוחדים של בני ישראל עם אדום הם שגרמו להתעניינות המיוחדת בהם. תודה לכם על האזנתכם ולהתראות. Yeah.